אני רוצה לחזור קצת על הדברים שראינו בפעם הקודמת, ומהם אנחנו ממשיכים. אנחנו בפעם האחרונה ראינו את הפרשה. יש פה את הפרשה? כן. הפרשה נמצאת בדף הזה, מוזמנים לפתוח. וראינו דבר מעניין, שהקדוש ברוך הוא פותח בפסוק, בהוראה. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובא במעליו. זה מצד אחד. ומשה בעצם עומד לצוות את זה, אבל הוא מרחיב איזה סיפור שהוא לא צווה עליו, שהוא בעצם יוצר אותו מעצמו. ובסופו הוא מגיע בסוף לעברת כל פטר רחם בפסוק י' ב', זה נמצא פה. אבל זה נמצא אחרת ממה שזה נמצא. ובעצם גם כל מה שנמצא פה באמצע, איך להבין את הדבר הזה. ואנחנו אמרנו שהתופעה הזאת היא תופעה רחבה במקרא, והיא בעצם כאן מגלמת את הדיבור האלוקי הגבוה, המופשט, האבסטרקטי, שאומר פסוק אחד, ותורה שבעל פה, סוג של תורה שבעל פה, שנמצאת גם בתורה שבכתב, בדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. ובעצם משה מסרטט את המצווה מנקודת מבט שגם מפרטת, אבל גם נותנת משמעות, וגם נותנת תהליך, וגם הופכת את זה להיות, אמרנו, כמו איש ואישה, כמו הזרע והאישה הבינה וכל מה שהיא בונה, ובסוף יש חיים, החיים נמצאים בעקבות החיבור בין האיש לאישה, אבל האישה בעצם יולדת ומביאה לעולם את הדבר הרחב הזה. אז טוב, הדבר הזה מביא אותנו לקרוא את דברי משה. ופה אני רוצה להעיר הערה שהיום גיליתי אותה ושמח ליבי עד מאוד שגיליתי אותה. אמרתי בליבי, משה מתחיל במילים, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. לזכור את יציאת מצרים, דבר מוכר לנו. כל מי שיגיד, זיכרון יציאת מצרים, איפה כתוב בתורה? הוא לא ידע, גם אם הוא לא ידע, הוא ידע, זה כתוב הרבה פעמים. מי אמר את זה פעם ראשונה? מי הביא את זה לעולם? משה רבנו. איפה רואים את זה? פה. זה פעם ראשונה. חזרתי על הראשונות, חיפשתי האם הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום ציווה את הדבר הזה, לזכור את יציאת מצרים, ולא מצאתי. וזה מעניין. וזה בעצם מביא אותנו כרגע עוד צעד אחד אל המשמעות של הדבר הזה. אל המשמעות של הדבר הזה. ובעצם יציאת מצרים, או זיכרון יציאת מצרים, או המשמעות, או המשקל, אנחנו רגילים לדבר על איזה, להיזכר ולספר סיפורים, להיזכר ביציאת מצרים. והגעת לבנך וכן הלאה, ולהיות במקום ש... סוג של חזרה אל העבר והנוסטלגיה והסיפורים ומה שקשור למה שהיה, זה מצד אחד, כך אנחנו מתייחסים. והנה כאן אנחנו רואים עמדה אחרת. לא זיכרון העבר, אלא מכוונות בעולם הרוח. למה? להסבר שמופיע בפסוקים. כי בחוזק, כי הזכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים. כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים, אשר בחוזק יד. ואנחנו דיברנו מה זה חוזק יד, כמו יד חזקה של אבא שלוקח את הילד שלו ונע איתו ויוצא איתו לאיזשהו מסע, ובעצם המסע הזה התחיל ביציאת מצרים. פה התנועה הרוחנית, ובעצם לזכור את יציאת מצרים, זה בעצם לזהות את ה... את התנועה הזאת של הקדוש ברוך הוא שנותן יד, והיציאה הזאת בעצם לתהליך ההיסטורי הארוך של ימות עולם, של הקדוש ברוך הוא שמלווה את עם ישראל בשלבים השונים. תחת הכותרת הזו, אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי פרשה שמתארת בתהליך היסטורי את הכניסה לארץ בשלב ראשון, ובכניסה לארץ בשלב השני, והיום אנחנו נראה מה ההבדל ביניהם, ובעצם איזשהו תהליך היסטורי של עוד שלב ועוד שלב, וכל שלב מבשיל את העם באיזשהו אופן מביא אותו למקום בשל יותר. ואת כל השלבים האלה ריבונו של עולם מלווה ביד חזקה. יד חזקה קרי העיקרון הרוחני שבעצם מגלמת את מה? את זיכרון יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זכור את היום הזה אשר יצאתם, כי בחוזק יד, כי כמו במשמעות של אשר בחוזק יד, הוציא לך השם ממצרים. אז אם כן, השם בחוזק יד, ולא נותן לנו לבחור כל כך, לא שואל אותנו, רוצים לצאת, לא רוצים לצאת, מה אתם אומרים, איפה אתם נמצאים, לא, לא, הוא מוציא אותנו, נותן לנו יד, ויוצא איתנו למסע, למסע ההיסטורי. האלוקיות שמנחה את המציאות ומביאה אותה אל יעדה בצורה הזאת, מפורשת בפסוק, יש לה מקבילה, מקבילה במצווה, ולא יאכל חמץ. ולא יאכל חמץ, אז אמרנו, בעצם איסור חמץ, החמץ הוא מגלם את כוחם של תהליכי הטבע, לחולל שינוי, תפיחה, השבחה, עד הגלוסקה היפה. ובעצם הזריזות הזאת היא סוג של יד השם החזקה, רק שאנחנו מגלמים אותה. מגלמים אותה, זאת אומרת, המעשה האלוקי שלא תלוי ולא מותנה בנסיבות העולם, הוא מניע את העולם ומייצר את המציאות הזאת בלי הבשלה של המציאות. זה המצע מול הלחם, הגלוסקה היפה המפותחת, ולא יאכל חמץ, זה חלק שלכם. ובעצם עכשיו באורך כל הפרשה הזאת, עוד צד ועוד צד של מצוות, שאנחנו רואים את היסוד הזה, שבעת ימים תאכל מצות, ולא ראה לך בהתחלה על חמץ, אחרי זה והגעת כל החלק הראשון על חמץ, אפשר לומר, ואחרי החלק השני, זה יהיה בכניסה הנוספת על פדיון בכורות. בתוך החמץ הזה יש תהליך שדיברנו עליו בפעם הקודמת. אני רק רוצה לדבר על נקודת מפנה שבו. נקודת מפנה שבו נמצאת בפסוק ח'. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ביום ההוא המאוחר הזה, אחרי כניסתכם לארץ, בעבור זה שאני אוכל מצה, ובעבור זה שלא ייראה לך, בעבור הצורה שאני חוגג את הפסח, עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה העיקר ומה תפל? התהפכו היוצרות. לא זיכרון העבר, התרפקות על העבר, איזה ללכת אחורה ולראות איפה היינו, מאיפה באנו וללמוד מזה כל מיני דברים, אלא לא, מה שהיה שם, היד החזקה, היא נועדה לכאן בעצם, למה שקורה עכשיו. והיה לאות, אז בעבור זה, וגם השלב הבא, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. מה יהיה אות על ידך? היות חוזק יד הזה. למען תהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה הוציא אחר השם ממצרים. זאת אומרת, היד החזקה זה תוכן התפילי. היד החזקה פה קשורה עדיין ל... שלב של החמץ והגעת לבנך, וכמו שראינו בפעם הבאה, אנחנו רואים, והיה לאות על ידך אחרי פדיון בכורות, ואגב, ארבע פרשיות, לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, בכל אחת מהם האות והזיכרון או התוטפות, במשמעות אחרת לגמרי. זו נקודה מאוד מעניינת פעם, לקחת את ארבעת הפרשיות של תפילין, ולראות שארבעת הפרשיות של תפילין, זה לא אותו דבר אם... זה כל אחת מהן מספרת סיפור אחר. סיפור אחר, אחד על החמץ, אחד על המצה, אחד שמע ואחד והיה עם שמו. וכל אחד מהם זה מסר אחר לגמרי, וביניהם ציר התפתחותי. הציר ההתפתחותי פה זה הגעת לבינך, שבעצם בעבור זה כל מה שהיה, הוא הכנה למה שאנחנו עושים עכשיו. וכל זה עם איזה מבט לעתיד, למען תהיה תורת השם בפיך, או הדבר הזה יהיה למועדל מימים ימימה, מימים ימימה, זה מעבר עד העתיד. וכל התנועה של הפרשייה הזאת מעבר אל העתיד. המוקד עובר מי? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ואני מלווה אתכם. אז הסיפור הזה של יציאת מצרים והיד החזקה שמגלמת אותו, הוא תנועה היסטורית שעכשיו אנחנו צועדים בתוכה. טוב, אנחנו היום, עד לפה ראינו, חזרתי קצת על דברים שראינו, ואני רוצה לעבור עכשיו אל הטבלה, לטבלה ולראות אותה ביחד. בעצם, יש פה כניסה נוספת, והיא פלא. כבר נכנסנו לארץ, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. רגע, אנחנו כבר בתוך הארץ. מה זה והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני? איך להבין את הדבר הזה? אז בואו נקרא ביחד, תראו. זה דוגמה, אנחנו רגילים הרבה פעמים לקרוא פסוקים מהר ומבינים אותם וממשיכים הלאה. כשאתה עוצר על הפסוקים, אני חושב שכבר ראינו דברים כאלה, עולם ומלואו. לקרוא בפרספקטיבה לא של, יש בקיאות שהיא חשובה לראות את כל התמונה של הפרק. ויש רזולוציה שאתה מקשיב למילים ולצירוף שלהם ולמבנה שלהם ולמה שיש ולמה שאין, ואתה רואה עולם ומלואו. זה כמו בדיוק בעולם, במציאות. אתה יכול לראות נוף, אתה עולה על הר או אתה עולה על מטוס, רואה את כל העולם פרוס לפניך, רואה עולמות פרוסים לפניך. אתה נכנס בזום אין וזום אאוט. אתה נכנס בזום אין לתוך מקום, אתה פתאום רואה, וואו. אתה נכנס עוד בזום, וואו. ואנחנו יודעים שזה עד האינסוף. זאת אומרת, אפשר להיכנס פנימה לתוך אתה ולראות עכשיו עולם ומלואו, ולתוך האטום עולם ומלואו עד איזה נקודה שאנחנו כבר לא יכולים להגיע לדבר הזה. אין סוף נמצא במקום הזה. אותו דבר בתורה, אין סוף נמצא. ומה היחס בין תמונות כאלה לתמונות כאלה? אני רק אגיד דבר אחד, שהכניסה לרזולוציה כזאת היא יוצרת הפתעות גדולות מאוד. מה כתוב כאן? כמו אני חושב, זה כל יציאת מצרים, פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, התרגשתי מאוד, אמרתי, וואו, זה פתאום מבט חדש, זיכרון יציאת מצרים, זה חוזק היד שהקדוש ברוך הוא, זה מה שקרה שם, ואת זה אנחנו משמרים, אנחנו מכוננים אותו בתוך מערכת החיים שלנו, וזהו הזיכרון בסיפור פה. הזיכרון, לקחת את זה וליישם אותו, לכוון אותו לתוך החיים. אז אחרי הדברים האלה, בואו תראו איך התנועה זה מהעבר אל העתיד. כמו שאמרתי, זה יצירה של משה רבנו, היצירה הזאת. עכשיו תראו איך הכניסה הנוספת היא שונה לגמרי מהראשונה. אז והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי. ובפעם השנייה, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. בואו תסתכלו על הדף הזה ביחד, לא על השני, ואני רוצה קצת לשתף. אני רוצה שביחד קצת נראה. מה ההבדל ביניהם? בראשון אנחנו רואים, בשניהם והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. אבל בראשון מפרטים, והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי. ובשני לא מפרטים. איך אתם קוראים דבר כזה? אז אני מציע הצעה, פרספקטיבה, זה באיזה פרספקטיבה אתה מסתכל על דברים. זאת אומרת, האם אתה קרוב לאירוע, וכשאתה קרוב לאירוע, אז אתה בעצם רואה כל אחד מהפרטים שלו. אז אתה אומר, ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, איתם התמודדנו אתמול, איתם שלשום, איתם, אתה נמצא בתוך הפרטים. כשאתה הולך אחורה, שלושה צעדים, ומסתכל על התמונה, אתה רואה אותה בפרספקטיבה אחרת לגמרי. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. הכנעני זה האבא של כולם, הם בניו של כנען, אז הולכים לתפיסה הזאת. ואתה נמצא פה הרזולוציה בעצם, הפרספקטיבה שאתה נמצא פה היא שם הסיפור. הדבר הזה נמצא באין סוף מקומות, כל פרשה. אני קורא לזה מרחק מצלמה, אתה מסתכל מקרוב, לדעת כל הזמן איפה אתה נמצא, זה מאוד משמעותי. והרבה סתירות שאתה מנסה ליישב אותן במילים, מי שכותב כלים, אתה מנסה ליישב אותם במילים, ומתחיל לדרוש דרשות. ברגע שתעבוד עם מרחב תלת ממדי כזה, אתה לא צריך לעבוד ולהנדס את המילים. המילים פשוטות לגמרי. הפרספקטיבה הזאת, אנחנו חיים אותה בכל, באינסוף צורות. לדוגמה, איפה אני יושב עכשיו? אני יושב על כיסא. אני יושב לפני כיתה. אני יושב בבית אל. אני יושב בארץ ישראל. אני יושב בארץ ישראל בתקופה של גאולה. איזה נכון. כל אחד מהם, אני נמצא במגרש אחר. אמרתי, אני יושב ב... וכל אחד מהם זה פרספקטיבה אחרת. כשאני נמצא בארץ ישראל בזמן הגאולה, זה איזה מין מבט שאתה מבין, הנושא, ההיסטוריה ומה היה לפני ומה אחרי והתהליכים, ואיפה אני ממוקם בתוך התיאור הזה, זה איזשהו תיאור אחד. אני יושב בכיסא, עכשיו, זה אותה ישיבה, על אותו אירוע אנחנו מדברים. אבל איפה אתה נמצא בפרספקטיבה? יש צורות שונות וביטויים שונים, אבל אני קצת ממחיש את הדבר. אז שימו לב, והיה כי ויהיה השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לאבותיך. מה זה אשר נשבע לאבותיך? זה זיהוי הארץ. מה זה כאשר נשבע לאבותיך? בהתאם לשבועה. זאת אומרת, השבועה בפעם הראשונה היא רק זיהוי למקום. הארץ, אשר נשבע לאבותיך. איזה ארץ? אשר נשבע לאבותיך. ופה כאשר בהתאם, בהתאם מייצר חשיבות, ובעצם הופך אותה להיות נושא, כאשר השבועה, כאשר נשבע לאבותיך את השבועה הזאת, לא רק לזיהוי. עכשיו תראו דבר יפה. בפעם הראשונה, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, הוא נשבע להם, ומה המעמד שלנו, הבנים? מה? כן. לתת לך, אפשר לומר, זה מגמה. זה עוד לא מתממש. זאת אומרת, תלושים.
יורשים.
כן, נכון. אבל זה עוד לא מומש. זה לא משהו שקרה. אז זה לתת לך. אז זה חזון. הוא נשבע לתת לך. מתי הוא ייתן? בעזרת השם. כאשר נשבע לך ולאבותיך. תראו איזה יופי. תתלהבו. אתם לא רואים פה מה קרה? נשבע לך, לא, השבועה היא לכם. ולאבותיך הם תפלים אליכם, מי שהיה פעם. לתת לך זה מגמה. ונתנה לך. זה כבר יהיה שלכם. חברים, כשהארץ נהיית שלנו, זה מהפכה רוחנית במקרה. הארץ לא שלנו ביום אחד. גם אנחנו רואים היום, אנחנו יושבים בבית אל, אבל הריבונות לא שלנו. הארץ בסוף שלנו זה השתקפות רוחנית לאיזושהי מגמה שבמהות שלה בעצם הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הארץ הייתה שלו, ואנחנו משתמשים בה כשואלים של מישהו אחר בשאלה, לבין מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, והאלוקיות הופכת לארציות, וכל המציאות נמצאת במקום אחר. זה שינוי מאוד מאוד מהותי, הדבר הזה, ונתנה לה. ארץ זבת חלב. ארץ זבת חלב נמצא בפעם הראשונה, כי הנושא הוא הארץ והזיהוי שלה, ומשהו במפגש הראשוני עם הארץ כמו שהיא, ואז משבחים אותה. ארץ זבת חלב ודבש. הארץ היא נושא. אבל בפעם השנייה, כאשר נשבע לך, זה לא, הנושא הוא לא הארץ, הנושא הוא אתם, המחויבות אליכם, ולחיים שלכם, והנתנה לך זה שלכם. אז הנושא הוא כבר לא טובה של הארץ. הנושא הוא מה בעצם, הייתי אומר, קדושת החיים, הבחורות שמתקיימת בה. הארץ היא פלטפורמה למה שקורה בה. אגב, זה נושא מאוד מעניין. הארץ, יש שתי התנועות האלה חוזרות על עצמם בפרשיות רבות. אתה עסוק בארץ ובשלמותה ובמעלותיה ובטובה, זה הנושא, או שהארץ, יש מקומות שהיא הפלטפורמה להתרחשות הרוחנית הגדולה שעשויה להיות פה, שזה גאולה בין הקדוש ברוך הוא עם ישראל התורה במרחב הזה קורה משהו, אבל המרחב הוא לא הנושא. פה זה בדיוק מה שקורה.
המילה כאשר מבטאת מימוש, כאילו, אשר זה זיהוי, כאשר זה
כבר
אומר מימוש.
כאשר נשבע אתה מדבר?
כן, כפי שנשבע, כאילו,
כן,
מבטא
כן,
מימוש.
נכון, נכון, גם נכון. נכון, בהחלט, כאשר נשבע, בהתאם לשבועה, הוא הביא אותך. בהתאם לשבועה שמתממשת. אשר נשבע זה רק זיהוי, לא כתוב שהיא מתממשת. נכון, הערה חשובה, יפה, ישר כוח. ועבדת את העבודה בחודש הזה, זה העבודה שדיברנו עליה, זה עבודת החמץ, היד השם החזקה הזאת, שיש לה גם תהליך, אבל זה הפסגה שלה בפעם הראשונה. הפעם השנייה, שימו לב, זה מכוון לדורות הבאים, אנחנו נמצאים בשלב הרבה יותר מפותח. ואז, ועברת כל פטר רחם. להשם, בכל פטר שגר בהמה, אשר יהיה לך זכרים להשם. בכל פטר חמור תפדה בסב, אם לא תפדה בערבתו, בכל בכור אדם בבניך תפדה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בראשון, עבדת את העבודה הזאת, זה שבעת ימים תאכל מצות, ואכילת מצות, מצות יאכל, ועד והגעת למנחה, על הדבר הזה. לשתף את הבנים במה שהיה. ובשני זה פדיון בכורות, ואנחנו בעצם מבינים שפדיון בכורות מצעיד אותנו, מצעיד אותנו צעד מאוד משמעותי קדימה. מה הצעד המשמעותי קדימה? אז אפשר לראות בהשוואה שאפשר לעשות בין הציווי, בין הפעם הראשונה, רגע אחד, בין הבכורות, קדש לי כל בכור פטר, כל רחם שהקדוש ברוך הוא ציווה, לבין הבכור ולבין מה שהוא מגלם, לבין מה שהוא מגלם פה. ואני רוצה להגיד כמה דברים. אז אולי קודם, לפני הפירוט הזה, נראה מה בעצם הנושא הזה, מה זה קדושת הבכור במשמעות של מה שיש פה. אז קודם כל, ההקשר הוא התמקדות בבנים. ההקשר הוא התמקדות בעתיד, נכון? העתיד ולא עבר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו רואים את קדושת הבכור. והשאלה, קדושת הבכור, זה המצווה שמלווה אותנו עכשיו ברגעים הגבוהים האלה, בכניסה השנייה, בהבשלה הזאת. מה יש בקדושת הבכור? אז התשובה נמצאת בפסוקים. והיה כי ישלחה בנך מחר למה, מה זאת? רגע, מה זה קדושת הבכור? מה אתה עושה פה? ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים, והיה כי יקשה פרו וכו'. ואחרי זה, והיה לאות על ידך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, יש פה בעצם אלוקים הוציאנו ממצרים, הרג כל בכור בארץ מצרים, בחר בבכורות שלנו, ועל כן אני זובר. מה יש בבכור? למה זה, איך זה מביא לידי ביטוי את העיקרון של חוזק יד הוציאך השם ממצרים? איפה הדבר הזה נמצא בבכורות? אז על פניו אפשר להגיד את הדבר הזה בשתי צורות. ממה הייתי אומר? בדומה, אז קודם כל בואו נראה את המודל שיש לנו בפרק הזה. יש לנו את המודל של המצה, שיש משהו טבעי, העיסה היא טבעית, ואני עכשיו בחופזה, בזריזות, בעצם פועל ועושה בה ומעביר אותה איזשהו תהליך. והתהליך הזה זה סוג של חוזק יד ומעצב אותה באיזשהו מקום גבוה, כמו העיצוב של הקדוש ברוך הוא את המציאות, בלי שהמציאות תופעה. אנחנו רואים את אותו דבר, והיה לאות על ידך בעולם העשייה. יש טבע, יש עולם, יש מציאות. ואתה נתון בתוך הטבע. ועכשיו אתה עושה אות על ידך, היד שלך פועלת ועושה. אבל יש אות, והאות צובעת את הכל באיזשהו צבע רוחני, ומרוממת את הכל, והמציאות הפיזית הופכת להיות מציאות שיש לה כותרת רוחנית. והחוזק יד הוציאך, זה כמו אבא שמלווה ונותן לה הכל תכלית גבוהה, לא, אני הולך לאן שהרגליים מוליכות אותי, לא אני הולך לאן שאני רוצה, אני הולך מתוך מכוונות ומתוך חיבור לדבר הגדול הזה, ולזיכרון בין עיניך בעצם אותו דבר. אז אפשר לומר שבעצם, כן, הבכור מגלם את אותה קדושה, אותו מימד נוסף, וכל בכור בבניך תפדה, את זה הקדוש ברוך הוא לא אמר, בכור בבניך, לא נתן את ההקשר. אבל פה הסיפור הוא כל המשפחה, זה העיסה בהשוואה, זה העיסה, ובעצם וכל בכור בניך תפדה, התפדה הזה גם לפני כן והעברתה, והעברתה זה כמו לקדש, אבל זה לא ממש, זה משהו קצת אחרת, אבל העברתה אותו לרשות של גבוה באיזשהו מקום, באיזושהי צורה. אז אם כן, המימד הזה קיים, אתה לוקח את הבכור, אתה מרומם אותו, וכל בכור בבניך תפדה, תקדש ותפדה, נאמר ככה. אתה שם אותו במקום גבוה, אבל אתה גם מחזיר אותו לחיים להיות חלק מהם, ובעצם נוצרת פה המשוואה של משפחה שיש לה בכור, והבכור הזה הוא בעצם, יש בו את הקדושה של הבכור, והוא מרים את כל המשפחה, כמו שכל התנועה הזאת של מצוות, של חוזק יד, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים, מופיע בדבר הזה פה. באופן עוד יותר עמוק, אפשר את זה, יש אופק למילים האלה, בעצם אפשר לומר שקדושת הבכור, קדושה, היא קשורה אל קדושת העתיד. מה זאת אומרת? בואו נחשוב בצורה פשוטה. הורים מתחתנים, אין להם ילדים. כרגע מתקיים דור אחד. הדור הזה שהם נולד. הבן הראשון שנולד, הופ, עברנו דור. נכון? מה התחדש בעולם? התחדשה בעולם תנועה של חיים, יצירה של חיים חדשים, של דור חדש בעצם, מעבר מזוג נשוי לזוג שיש להם ילדים. ואנחנו בעצם אומרים, לדבר הזה יש ראשית. והראשית הזאת היא מקודשת. הראשית המקודשת כמו בראשיות אחרות. כל מקום שיש ראשית מקודשת. לא ללמד על עצמה יצא, ללמד על הכלל יצא. גם על עצמה, אבל גם על הכלל. היא ראשית שמספרת איזה סיפור גדול. ולקדש את הראשית זה בעצם להגיד, יש לנו עתיד לעם ישראל. אנחנו הולכים לאיזשהו מקום. ויציאת מצרים בסופו של דבר בפרשה הזאת מספרת את סיפור העתיד שלנו ולא את סיפור העבר. הגזמתי, לא את סיפור העתיד. את סיפור, את תחילת הדרך של היד החזקה, אבל עם המגמה שמשה רבינו מוביל אותה בצורה מאוד ברורה בתוך הפרשה הזאת. המגמה של העתיד, המגמה של לאן אנחנו הולכים. קדושת הדור הבא בעצם, והוא מוביל, אבל המוביל הזה הוא מקודש, ויש עתיד, ויש תקווה לעתיד בעצם. יש תקווה לעתיד, והתקווה הזאת היא בהופעה של חוזק יד בחיים ממש. לא בפעולות של חמץ, לא בפעולות של תפילין, בחיים ממש, באיזשהו משהו שמוטבע בעומק החיים של אדם שהוא בכור, והוא מגלם את הראשית של הדור הבא, והוא מוביל את המשפחה ויש לו את המעלות שלו, וגם את הזכויות כתוצאה מזה, אבל את המחויבות הגבוהה הזאת, וצריך לפדות אותו כי אחרת הוא גבוה מדי. ובעצם תחת הכותרת הזאת, אז הפסוקים אומרים שמה? מעמידים זה לעומת זה את הבכורות שלנו מול הבכורות שלהם, והיא כי יקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, אין עתיד למצרים, מצרים שייכת לעבר. ואת הבכור שלנו, אני מקדש אותו וזובח אותו. יש עתיד, יש, הנה הראשית של הדור הבא, יש לו עתיד. וזה הציר של עומק הפרשה. התנועה הזאת של זיכרון יציאת מצרים, מן העבר אל העתיד.
מה זה
חוזק יד? חוזק יד הוא בעצם, אני חושב שיש, חוזק יד זה פעולה שלא מבשילה מלמטה, אלא שהיא באה מלמעלה. פעולה שאתה מניע את המציאות מלמעלה, מהמקום, כמו אבא שלוקח. הילד, רגע, אני רוצה לנוע, באמצע הכביש הוא רוצה לעצור, אבל לא עוצרים, ממשיכים. נכון? הוא מוביל אותו. אז זה חוזק יד, כאילו שיש יד אוחזת, מלווה, ומלווה מובילה גם בשותפות, לא גוררת את הילד על הכביש, אבל מובילה אותו למקום הזה. והבכור משמש במשפחה בצורה דומה, כל בכור בבניך, תקדש אותו ותפדה אותו. התפדה זה לא לבטל את הקדושה, אבל להשאיר אותה בעולם של השראה, אבל תפדה אותו, הוא חלק מהמשפחה, הוא בבניך, הוא לא בכור שעומד בפני עצמו, זה לא קדושת בכור שעומד לעצמו. אז בתוך המערכת המשפחתית, וכל בכור בנה יפדה, אומר, בהמשך, עונה לבן שלו, זאת אומרת, זה הנקודה. תראו, בטבלה הראיתי פה עוד הרבה ביטויים, כמו והגעת לבנך ביום ההוא, אין שאלות לבן. הבן לא נמצא בעמדה חשובה בפעם הראשונה. והיה כי שלחה בנך מחר למור, מה זאת? הבן כבר, הוא, יש לו עולם משלו, עומד מול אבא ושואל שאלות. וברור שהשאלות האלה הן טובות. הן שאלות שמבררות את ההתפתחות שבעצם קיימת בפרשה הזאת, ואת התנועה שאליה אנחנו הולכים. והבכור, ובנך שואל, ועוד הרבה, הרבה הבדלים, ממש... שמה זה ביום ההוא, פה זה מחר, מחר זה יותר ארוך, טווח יותר ארוך של הדבר הזה. טוב, אז תחת הכותרת הזאת, אנחנו בעצם, אפשר לומר, רואים את התהליך שנמצא פה בתוך הפרשה, ואם אני אחזור, למצוות האבא לפדות את בנו ולשאול מה יש כאן בעצם מצוות האב לפדות את בנו. אז אמרנו הפרשה שממנה לומדים שהאבא חייב למול היא זו. עכשיו אנחנו מבינים שמדובר פה על כל בכור בניך תפדה, זה משפחה. וזה הדיבור, זה מה שאומר משה פה. והסיפור של המשפחה נמצא אפילו בשלב הראשון, והגעת לבנך ביום ההוא, זה בנך, זה מערכת של אבא ובן. זה חלק מהסיפור פה. הדבר הזה הוא נובע מעומק הפרשה, של מערכת חיים שיש יד חזקה שדוחפת אותה קדימה, שמובילה אותה קדימה, ולא נותנת לה לשקוע בתוך המציאות. וזה הלב של הפרשה. והלב של הפרשה בעצם נמצא בתוך המערכת המשפחתית בעצם, וממילא, ואפשר להגיד שהעומק הגדול פה, שהדבר הזה מופיע בחיים עצמם, בקדושתו של הבכור. מכאן אני רוצה ללכת לבמדבר, בואו נראה מה יש לנו בבמדבר בפרק י"ח. אנחנו נמצאים בפרשה אחרת לגמרי, ופה אומרת הגמרא, לא לומדים על אבא. לא לומדים על אבא. על מה לומדים? לומדים על התיאור, ההקשר הוא אחר. ובתוך ההקשר הזה, פסוק ט"ו בפרק י"ח, כל פטר רחם לכל בשר אשר הקריבו להשם, באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ובדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרם. זה מה שיש פה. זה הכל. שני פסוקים. ואיפה אבא? אבא הוא לא נושא. למה אבא הוא לא נושא? אז צריך לפתוח את ההקשר של הפרשה. ולראות שהפרשה בעצם היא אחרת לגמרי. היא אחרת לגמרי. ומה הנושא שלה? ראינו. הנושא שלה, זה לך תרומת מתנתן. לכל תנופת בני ישראל, נתתים לך ולבנותיך איתך לחוק עולם. לא, זה קצר. יש לכם יותר ארוך. בואו נראה איפה זה נמצא. צילמתי לכם את הדפים, את הפסוקים? לא. אז בואו נפתח אותם שם. שם אנחנו נמצאים בפרשה אחרי חטא קורח ועדתו שקוראים תגר על הכהונה. וצריך לעשות סדר. הם נושאים, אומר הקדוש ברוך הוא, הכהנים יישאו את אבון המקדש. לא כל אחד יכול להתקרב. אבל כל מי שנותן לקדוש ברוך הוא, לך יהיה. אתה הכהן תקבל את הדבר הזה. הכהן הוא ידו של הקדוש ברוך הוא. הכהן הוא שלוחי רחמנה בעצם, וכל דבר כמו שראינו, ראשית כל חיה ויצא ראשיתם אשר ייתנו להשם לך נתתי. הדבר הזה הוא בתוך פרשיות שעוסקות במחיצות שצריכות להיות, ובמבנה, מי זה הכהנים, מי זה הלווים, מי זה אדם ישראל, כל אחד מה מקומו, מה מערכת היחסים. הנושא הוא עם ישראל, אבל לא עם ישראל בציר ההיסטורי, אלא עם ישראל במובן שספר במדבר מסדר את המחנה, כל אחד במקומו, את ההתנהגויות השונות ואת השכינה ששורה בתוך המחנה. זה הסיפור של ספר במדבר. ותחת הכותרת הזאת, אם תסתכלו יפה, אתם תראו דבר מדהים, שבעצם בפשוטו של מקרא אנחנו רואים שמקדישים את הבכור לכהן, ומי פודה אותו? תסתכלו את הלשון. מי? בואו נראה. איזה פרק אנחנו אמרנו? כמה? יתחת, נכון. אז תסתכלו. פרק יתחת, פסוק. אופ, אני מבין. יתחת פסוק י' ד' אז קודם כל וידבר, מתחילים בפסוק ח' וידבר אדוני אל אהרון ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, וכל כל מיני דברים שמביאים מביאים לך, כל חרם, זה נמצא פה כל הזמן. אחרי זה כל חרם בישראל לך יהיה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך. מי זה לך?
הכהן.
אך פדו תפדה את בכור האדם. מי? מה זה? נראה כהן, לא? אך פדו תפדה, מדברים אל הכהן, אליו. וחז"ל אצלנו בגמרא למדו על האדם בעצמו. כמובן שבספר שמות אין את הכהן, זה לא קשור לשום דבר שם. ושם הנושא הוא להשם, קדש לי כל בכור. ומי הפודה? האבא, כי זה המערכת המשפחתית. יש פה דוגמה לפרשה שמופיעה כאן וכאן. וזה לא נקודת פער, זה כל פעם פרספקטיבה אחרת. ספר במדבר, הפרספקטיבה הוא של עם. ובעצם ברור לגמרי, לומדים החכמים, שהבכור, אם לא פדו אותו בגיל 30 יום, הוא צריך לדאוג לעצמו. לאן אני שייך? איפה אני נמצא? מה הזהות שלי? אני אצא לכהן, איפה אני נמצא? זה דאגה שלך. היה צריך לעשות את זה בגיל 30 יום, לא עשו. אבל הסיפור הזה הוא שלך. טוב, אלה הדברים שממחישים את ההבחנה הזאת בין בעצם לימוד מפרשה אחת לבין לימוד מפרשה אחרת. אנחנו אמורים לסיים, נכון? כן. וואו, אז אפילו לא פתחנו את הגמרא. אני חושב שנעשה בפעם הבאה, שבוע הבא, אנחנו נפתח את הגמרא. מה שאמרתי לכם כבר נמצא כתוב. אפשר יהיה ממש אחרי הגאות קצרות של הרב יעקב, תוכלו לקבל את זה. אני ממש מציע, מזמין אתכם, כדי, אני חושב שזה מאוד יהיה משמעותי ללימוד. יהודה, אם אפשר לפתוח כבר בזמן הקרוב, גוגל דוקס, אתה יודע לפתוח? כן, עשית מה שעשית עד עכשיו, למדת ועשית את זה מצוין. אז לפתוח גוגל דוקס, נשים את הקבצים, ומוזמנים כולם להיות חלק מהדבר הזה. אני חושב שזה אפילו שעה בשבוע זה טוב. כמובן מי שיצליח יותר, הרווח שלו יהיה בהתאם. זהו, שבוע הבא אנחנו נראה את החלק הראשון של הגמרא, עם הפנים לאיזושהי תנועה לאן זה הולך, ונעבור ללימוד תורה. לימוד תורה זה דברים מאוד מאוד קשורים לכל מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הערב. חשבתי בליבי ששם אי אפשר, אני רוצה להתמקד שם. ברכת השם אליך.